טוב, מבחינתי מה זכות לבוא לפה, מטרה להסתער ביחד על התנ"ך. אלה שמכירים ואלה שלא, אז לאט לאט נכיר. מבחינתי זה כיום המטרה שלי, התנ"ך, בכמה 13 שנים האחרונות וזה. תמיד במקום המון הקדמות וזה, ולמה ללמוד תנ"ך וזה, אז קצת דיברנו בראש וזה פשוט נצלול פנימה. אני חושב שזה אחלה בחירה להתחיל מספר מלכים. וזהו, שניכנס לזה. אני אתחיל ממבט מאוד מאוד חשוב על הספר, במקום שלו בתנ"ך. לא תמיד שמים לב, אבל נשאל שאלה כזאת. אם אתה לא יודע כלום, אתה מקבל את הספר הזה ליד, לא מכיר כלום, בסדר? פותח, תחיל לפדף. מה אתה פוגש? כלומר, איזה סוג טקסט יש פה?
מתחיל?
לא, מתחילת התנ"ך והלאה. פותח, פותח, לפדף, מדפדף. מה תפגוש? תוכחות, נאום, סיפור?
כל.
סיפורים, נכון. סיפורים.
ושירים.
הכל בתוך סיפורים. השיר הוא חלק מהסיפור, כמו לך. כאשר, לא יודע, בני ישראל הוא בים סוף, אז אין לך שירת הים, או שירת דבורה. זה חלק מהסיפור, זה יכול להיות אחרת. גם המצוות הם חלק מסיפור. ביום מסוים, בשעה מסוימת, השם השמיע למשה, נגיד עכשיו פרשת כי תצא, דווקא זו דוגמה טובה, רשימה שלמה של מצוות. אבל זה לא רשימה נפרדת, זה בתאריך מסוים, במקום מסוים, בשנת ה-40, בערבות מואב, אז משה השמיע לישראל בתוך חלק מהנאום שלו. עכשיו, הסיפור הוא בעצם מתחיל מבראשית, ממשיך שמות ויקרא מדבר דברים, הוא לא עוצר שם, אנחנו כאילו עוד פעמים טוב, אבל הוא ממשיך. יהושע שופטים שמות מלכים, אם אתה בעצם, סוג אמרתי, אתה לא יודע כלום, אתה פשוט קורא, אתה אומר, וואה, סיפור. אני מבין ישר שזה סיפור עליון מאוד, השם מספר לי משהו, זה לא אדם רגיל, הוא מספר לי על מה הוא עשה, זה לא סיפורים שגם השם יכול לספר לי סיפורים. ממש, הקדוש ברוך הוא מספר לי מה הכי חשוב לו שאני ידע. עכשיו, באיזה שלב בתנ"ך אתה עוצר ומופתע ואומר, רגע, לא הבנתי, זה לא מה שהייתי רגיל.
סוף מלכים.
יפה, סוף מלכים, תחילת ישעיהו. הלאה. כלומר, באמת, אם אני, פשוט אין לי מושג מה זה הדבר הזה, פשוט כבר התרגלתי ממש כאילו חצי תנ"ך, שהשם מספר לי פה מה הוא עושה, וזה פשוט גם לא רק ספר סיפורים, אלא גם זה רצף כרונולוגי אחד. כלומר, אני אומר, יש פה שאלה שהיא לא לעכשיו, אבל בעצם, כשאנחנו עכשיו, בעזרת השם עוד כמה שבועות, נסיים חומש דברים ונחזור לבראשית, בעצם אם לא היינו יודעים אפילו את זה, והייתי אומר לכם, שימו את המעברים הכי חריפים בתנ"ך, לא בטוח אפילו שהייתם אומרים לי דברים, יש איזה משהו. נכון? כאילו, הגיוני שהייתם אומרים לי, לא יודע מה, ספר האבות, ספר מצרים, ואני בכלל לא אומר שמות אחרים, ספר המשכן, ספר המדבר, ספר לקראת הכניסה לארץ, ספר הכניסה לארץ, ספר השופטים, ספר שמואל, ספר מלכים. כאילו, הסיפור הוא ממש רצוף, נמשך אחד אחרי השני. בסדר? ככה השם בוחר לדבר עלינו בתנ"ך, זה נושא שלם למה ואיך. עכשיו, ספר מלכים הוא אחרון מתוך האופי, איך השם מדבר איתנו בכלל. ספר לנו סיפור. כשאתה הופך עם מלכים לישעיהו, הכל משתנה. התנ"ך פשוט כאילו היית אומר, וואי, זה לא מה שחשבתי. זה כאילו היית אומר לו, תנ"ך ב', לא יודע איך לקרוא לזה. ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, תריעשר, אחרי זה יש בכלל עוד סוגי דיבורים. אבל הדיבור הזה הרציף, שמתחיל מבריאת העולם, ומסתיים איפה? עד בעצם חורבן עם ישראל, סיפור היסטורי אחד רצוף, גם מבחינת אופן הדיבור, איך השם מדבר איתנו, וגם מבחינת שיש פה פשוט סיפור על תקופה, עוקבת תקופה, עוקבת תקופה, סיפור אחד מבראשית, עד שעם ישראל נחרב. הספר שלנו שאנחנו עומדים ללמוד הוא בעצם האחרון ברצף הזה. חשוב לדעת את זה, לא? יופי, היה כיף. בוא נשאל רגע טיפה שאלה על זה. למה בעצם זה נפסק שם? הרי ההיסטוריה המשיכה. בעצם הסיפור, השם אומר לנו, אני אספר לכם מה קרה בעולם מאז שבראתי אותו ועד, אולי למה שיהיה ועד? תספר לי כל הזמן, חשוב לי מה אתה עושה בעולם. מתישהו זה עוצר? מתי זה בעצם עוצר הסיפור ה... יפה. כלומר, אבל אמרת גם, אבל כאילו מה לפני הגם? נגמרה הלבואה. כלומר, ברגע שעם ישראל נחרב, הפרויקט האלוקי שהתחיל מבריאת העולם והמשיך ממש בבנייה של לבנה על גבי לבנה על גבי לבנה, הגיע עד השיא שמתואר בספר מלכים בתחילתו. פרויקט היסטורי אחד גדול שהסתיים עם שלמה, אבל ברגע שכל הפרויקט הזה בעצם נחרב, עם ישראל גולה, אז זה לא רק שאנשים מתים, עם ישראל סובל, המקדש חרב, אלא פשוט כבר אין למי לדבר, או אין מי שידבר. זה מה שאמרת, שכאילו בעצם אין נבואה, אז בכלל כבר אין הכתובת של מי כתב את כל זה. בראשית שמות וכמה מבר דברים, מישהו השופטים שמות מלאכים. מי כתב את כל זה? הנביאים. ברגע שכבר אין נביאים, אז גם אין מי שיכתוב את זה. במידה מסוימת, ההיסטוריה האלוקית, כמו שאפשר לקרוא לה כבר, שמתחילה מהבריאה, ממשיכה עם הפרויקט האלוקי של השם בונה פה משהו באנושות בעולם, הוא מגיע על נקודת השיא שלו בספר מלאכים, בשביל זה היה הכל, אבל אחר כך גם בעצם הספר הזה בתחילתו מגיע אל לפה כל ההיסטוריה הזאת כוונה, אבל בסופו מגיע עד מצב שההיסטוריה הזאת פשוט מפסיקה, ואתה הופך ממלאכים, ואתה אומר, טוב, הגעתי עד ימי צדקיהו, סוף ספר מלאכים, ואחרי זה, מה היה אחרי זה? כלום, שקט, שתיקה. זהו, אז אולי יום אחד אנחנו נדבר מה, יש כן ספרים סיפורים אחר כך, אבל זה לא ספרי נבואה כבר, זה כבר משהו אחר לגמרי. יום אחד אולי נפתח כאילו מה הם, אבל זה כבר לא אותו דבר בכלל. בסדר? אז קודם כל חשוב להכיר שאנחנו ספר מאוד מאוד, אנחנו פה...
אחרי זה מתחיל כל הנביאים.
זה שאלה מעולה. אז אני אומר, אז אמרתי, קודם כל מה שנביאים אומרים זה אתה בעצם חוזר אחורה בהיסטוריה. עד עכשיו זה לא היה ככה. יש אין מוקדם ומאוחר, אבל מקומי.
זה לא משהו שונה,
זה שונה גם, זה גם שפה שונה לגמרי. זה כמו שפתאום עכשיו אני כאילו יהיה שקט, במקום מה שדיברתי עכשיו, שם יהיה בכלל תמונה על ידי כתוביות, כאילו פשוט זה לא אותו דבר. ב', זה כבר לא תקופה חדשה. ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל. אתה בעצם חוזר אחורה. כלומר, עד עכשיו היה ספר, עברת. הקדוש ברוך הוא הוביל אותך איתו יד ביד למה הוא עושה בעולם. פה כאילו הכל נגמר. טוב, בחסדיו, הכל נגמר, הוא מחזיר אותך כאילו אחורה, הוא אומר לך, רגע, רגע. עכשיו אני אגלה לך עוד עולמות, אבל במה שכבר היה. אחרי זה יש גם גילויים מסוימים של הגלות, דניאל, אסתר, גם יש בית שני. ולכל זה כבר לא נבואה, כבר לא בדרך שהשם מקריא לנביא מה הוא עושה בעולם. אז כל זה סיכום, כאילו, קודם כל ראשון, אתה יודע, להתמצא איפה אנחנו במפה, איפה, מה אנחנו עכשיו באים ללמוד בספר הזה. וכבר ראינו שיש פה בעצם שתי קיצוניות מטורפות, כי כל הפרויקט הלוקי באופן מאוד ברור, הוא עם איזושהי מטרה מסוימת, יעוד מסוים, שיהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, או מקדש השם כהנים ידיך, או ועביד שריד מאיר, אני כאילו רץ עכשיו על פני היעודים מאוד קדומים כבר מהתורה, לאן צריך להגיע. הגענו אליהם, בתחילת ספר מלאכים. מצד שני, התהליכים שהספר הוביל אותנו למקום כזה, שבכלל כל הבמה עצמה שהשם מדבר איתנו, מפסיקה. זהו. כאילו במובן הזה, התנ"ך תקופתית, הנבואה נעצרת בסוף ימי בית
ראשון. אבל זה לא נגמר, כל היהודים התורניים נגמרו. כלומר, הגענו לשיא מבחינת מה שהספיקו, אבל רואים שזה לא הסוף. יש לנו ציפייה גאולית יותר מזה.
נכון.
מביאה גם בתורה וב...
נכון, נכון, אני אומר. וזה עכשיו יהיה הנושא, ברגע שהגענו לשיא הזה, ש... בוא נגיד כבר עכשיו, כשאנחנו מתפעלים, חדש ימינו כקדם. אז אתה מסתכל עכשיו אחורה על ציר הזמן ואומר, טוב, לאן אתה מתפלל לשוב? אתה אומר, זה, בוא נגיד, עד ימי שלמה, אז התפילה הייתה מלא שבועת האבות, או הגיע אותה, לא יודע איך נגיד, זה שפה של חזל של כנסת הגדולה, אבל חדש ימינו כקדם, אגב, מי אמר?
ירמיהו.
ירמיהו, איפה? גילת איכה. השיבנו השם אליך ונשוב החדש אמנו כקדם. כשירמיהו, שעומד, הוא כותב את ספר מלאכים, הוא עומד בסוף ספר מלאכים, ושם הוא כותב את מגילת איכה. הוא אומר, חדש אמנו כקדם. לאן הוא מתכוון? לאיזה תקופה הוא מפנה אותך? לאברהם, ליצחק, למשה, לאהרון, לשמואל, לשאול, לאן? הוא מדבר על ענייני שלמה. זה גם מקורות, אבל זה פשוט. כאילו, בכל ההיסטוריה שלנו, אין הרבה תקופות שאנחנו להגיד, הנה, לפה, אתה רוצה לחזור. כי כל שאר התקופות הם או איפשהו בדרך, או איפשהו בנפילות.
רגע, נגמר הסיפור כי הגענו
לשיא,
או כי היה חטאים
וגלים?
זה גם
נפילים. אולי זה יהיה המון מהנושא של הספר. כלומר, רגע, הגענו לשיא ואז מה? איך מגיעים לשיא? איך נראה השיא בעם ישראל? מה קרה שנפלנו? זה המון יהיה מהנושא, ושזה היה חשוב אבל שיתמצא במפה של זה מה שאנחנו עומדים לראות.
שזה לא
יחתיק,
כשגיעו לנשא אמרו, הגענו
לשיא. לא אמרו? מי אמר לך?
יש לנו דברים שלא הגענו,
אני לא יודעת שמי. מה לא הגענו? אני אומר לך מבחן ממש כאילו בר הפרחה, כלומר תן לי יעוד אחד, יעוד כלשהו, אני, הרבה, כאילו תאסוף את כל היהודים שלו נגיד ממאה אבות ועד משה, כלומר יש התוויה, גר יזרעך ויצא להם, יש הבטחות לאבות, האם עד ימי שלמה אני תמיד יכול להצביר לך על הבטחות שעוד לא קרו? כשהגעת ימי שלמה יש הבטחה שלא קרתה?
אין,
אין, הגעת מה? כבשת, הוא שלט הרבה מעבר להם. שאלה, זה נגיד, אתה למדת את זה כבר איתנו, לא, זה נגיד סוגיה מטורפת מה שאתה אומר. כאילו איך, יש כאילו מין איזה ירוד שעקפת אותו ולמרות זאת איך, אבל תראה לאן אני צריך להגיע כאילו. לא אמרת לי הבטחה לעבוד, לאברהם, יצחק, ליעקב. כניק זה כמודי ששוב, אנחנו כבשנו גם אותם. איפה זה נמצא? את כל השטח הכי הכי מרוחב שיש בתורה שצריך לשלוט, הגענו. זאת אומרת, האם התקיים הירוד שנאמר פרשה קודמת, פרשת שופטין, שהתווספו עוד שלוש שרי מקלט? קרה או לא קרה? קצת קרה.
כן, אבל אחרי זה יש יהודים שלא קרו, שיהיו
יותר
מזה
שלא קרו. איזה?
לא, אחרי
זה. אחרי משהו. נו, אז עכשיו אתה מכניס אותי לתור, יפה. אז פה אתה מבין שאתה נכנס ללב ליבו עכשיו של איך עובד התנך, כי אם יש דברים שלא התגלו לנו, מסכים, גם זה עם כבש לא קרה, וגם שמיים חדשים לארץ חדשה, אבל תראה איזה מדהים, עד עכשיו התורה, השם ממש אמר לך לאן אתה צריך להגיע, הוא סרטט לך, היה יכול להיות שלא, היה יכול להיות שהשם יגיד לך, תקשיב, אני בראתי את העולם, אתה לא יודע כלום, כל פעם בצעד הבא, אבל זה לא ככה, הוא סרטט לך באופן מאוד גדול, אמרנו, מי בעצם תחיית התנך? עד ימש, עד ספר מלכים שבו אנחנו, אתה יודע לאן אתה אמור להגיע, למשל, רגע לפני ימי שלמה, ספר מלכים. כל מקום, שים לך עכשיו סיכה פה, עד סוף מלכים, אתה תמיד תדע להגיד מה הדברים הבאים שאליהם אתה מצפה. אנחנו בימי משה, אתה מצפה להיכנס לארץ. בימי יהושע, אתה מצפה לסיים את ההורשה שלה ולמנוחה מן האויבים. אתה במנוחה מן האויבים, אתה מצפה למלך. מלך, אתה מצפה לעמלק. עמלק, שם אתה בעצם סוף של שמואל, אתה מצפה לבית הבחירה. יש גם דברים שהשם הפתיע אותנו בלי שהוא אמר מראש. מעמד הר סיני הוא לא גילה מראש שיהיה. בסדר, אבל הדרך הכללית כן, אומר, אתה הגעת לשיא בתחילת ספר מלאכים.
אז מה שאומר זה, שאלה למה כשהגעת לשיא, אז יש פתאום דברים חדשים שלו.
שאלה אדירה, זה לב ליבו של הספר הזה. כאילו, האם, כאילו בעצם כבר קפצנו כאילו שתי מדרגות עכשיו מעפר לאיפה שאנחנו, אנחנו רק עומדים את הדף. להפוך את הדף לספר מלאכים, פתאום כאילו אנחנו מבררים שלא רק הגענו לשיא ואז נפלנו, אלא כאילו פתאום מברר שמה, שאחרי השיא הזה יש עוד שיאים שלא עברנו, זה לא רק לחזור לאותו שיא, זה יהיה חלק מהעולם שלו אנחנו נכנסים. בסדר? זו נקודה ראשונה שמבחינתי, לא משנה מה, כשהיחסים עם מלאכים, איפה אנחנו, מה אנחנו, התמצאות, איך התנך עובד, לא סקרנו בכללי, איך התנך עובד במרכאות, אבל איך התנך עובד בהקשר שלנו, כאילו איפה אנחנו בכלל על המפה.
אולי כן
היינו
יכולים
לדעת שעוד סיב
כן
כשאנחנו לא אמרו את הפירוש,
אבל
קורשנו מגן עדן, צריך לחזור לגן עדן. גן עדן גר זה גם כבש
וחזרנו
מגן עדן או לא?
חזרנו
לגן עדן או לא? לא, עדיין לא התבטל
בזה הפך
הפוכה נכנה. ומי אמר שצריך להתבטל? מה? לכן אני אומר, ברור שיש פה, אתה יכול לפתוח עוד המון קומות לרוחב, לרוחב, אבל לכן אני אומר, בפשט התנך, ממש במפה שאליה הוא מצווה אותנו, אז אנחנו שם. ברור, אני מסכים, כי אומר, אבל תשימו לב שמה שאנחנו בדרך כלל מחברים, וכאילו אומרים, רגע, כל עוד לא הגענו לגן עדן, כולם ידעו אותי מקטנה ועד גדולה, כל עוד אין אבן מכיר תזעק, אין שמיים חדשים וארץ חדשה. אנחנו כאילו ישר כבר הופכים את כל הגאולה לנושא אחד, כבר יודעים הכל, עושים, כבשים הכל, ואוקיי, גאולה. ואז שלום, אבל זה לא ככה, אחי אומר, בואו ניכנס נראה איך זה עובד, זה חשוב ממש. מה, כל זה ישליך על מה היה אמור להיות במי שלמה, מה השגנו, מה לא. אולי אחר כך הנפילות קשורות לזה שחלק גברים כן נמצא, קיצור, המון המון שאלות קשורות לזה. יפה, זה דבר ראשון, כאילו, התמצאות ואיפה אנחנו במרחב של התנ"ך. עכשיו, התמצאות הכי בסיסית בספר מלאכים, זה עמוד מספר אחד, אני כדאי לשמור אותו, לא עשיתי זה מספיק טוב, היה צריך שהוא יהיה כאילו בפני עצמו. ופה יש לו גם צד שני, לא משנה. מבנה ספר מלאכים הכי בסיסי. חסר, אז אני... עכשיו, בלי להסתכל שנייה, ספר מלאכים, איך הייתם מחלקים אותו, אם בכלל? אולי הכל גוש אחד. עד התפרדות המלאכה. ואיך היית קורא לחלק הזה?
בני
שלמה. כן, בני שלמה. בסדר גמור. זה אחרי זה. אבל זה, אוקיי, אבל זה עדיין, אתה עדיין בפילוג הממלכה.
כן, אבל
רואים שאתה להתנסף בצורה,
פתאום
נכון, לא, אז תסתכלו לך, אני חושב שקודם כל צריך חשוב שיהיה בעיר את השלושה חלקים העיקריים, ואחרי זה תורא שתהיה א' ב' ג', מה שאתם אומרים זה בתוך ב', אז יש 1, 2, 3, 4. קודם כל, החלקים המאוד מובהקים של הספר, זה בעצם, נקרא לזה, עוד מעט תבינו למה, מלכות יהודה, השלמה אבל, שלמה המלך שולט בכל עם ישראל. אחרי זה זמנים מאוד מפתיעים שבכלל יש משהו כזה שעם ישראל מתפצל לשניים, ישראל ויהודה, שזה רוב הספר, אין לנו הרי מלכים א' מלכים ב', רוב הספר, מפרק כזה י' א' י' ב' שמתחיל הפיצול, אז מלכים א' פרק י' ב' עד איפה זה מפילוג המלכה, עד בעצם מלכים ב' פרק י' ז', שאז כבר אין מלכות ישראל, עד שמלכות ישראל לגולה. כל זה בעצם נגיד ליבו של ספר מלכים, ואחרי זה שוב המלכות יהודה, ספר מלכים מתחיל במלכות יהודה, מסתיים מלכות יהודה. וההתחלה למלכות יהודה, מלכות דוד ושלמה על כל עם ישראל. אחרי זה, יש איזה קריאה ומלכות יהודה, מלכות ישראל, ואז אין מלכות ישראל, ונשאר רק מלכות יהודה. אז סוף הספר, מלכים ב', פרק י"ח והלאה, עד הסוף עד החורמן, בעצם מספר לנו על הימים של מלכות יהודה שוב. אבל הפעם זה מלכות יהודה בלי מלכות ישראל בכלל.
בכלל לא.
לא היה מלכות ישראל, מה? שנייה, לא אמרתי שלא היה מלכות יהודה גם זה, אבל מלכות ישראל לא היה. עכשיו, זה אני לא אכנס עכשיו, אבל כאילו זה גזור ושמור להמשך, כי אני חושב שחשוב לי עכשיו בהירות וההתמצאות הכללית. בתוך התקופה האמצעית, ביחד יש כמה תקופות שאפשר לראות אותן, זה מאוד מעניין כאילו מה קורה בימים המפוצלים, אבל זה גם פה נותן לו עכשיו מפה בסיסית בתוך מלכים, כי התחלנו מלכות יהודה, סיים מלכות יהודה, אבל כבר זה מראה שיש לנו איזה מין שתי וריאציות של המלכות הזאת. וריאציה כמו שצריכה להיות, אבל וריאציה כמו שהיא עלולה להיות. מלכות יהודה קרואה בלי מלכות ישראל בכלל. בסדר, עד פה מבחינתי כאילו, ברוכים הבאים, מפגשנו ספר מלכים, כאילו אוקיי, מה בכלל... עכשיו נתחיל בנושא שלנו, שהוא מבחינתי המבוא למלכים, ההתקרבות למלכים בסוף ספר שמואל. בסדר? עד פה אבל שאלות, הבהרות או בכללי? בסדר. טוב, עכשיו, למה אני מתחיל בסוף ספר שמואל? זה מבחינתי לא בחירה שלי. כלומר, היה אפשר לעשות אחרת, אבל אני אפשר להסביר למה דעתי זה פשוט ברור ונצרח מאליו, ובלי זה פשוט אנחנו כאילו מתחילים איפשהו באמצע. תסתכלו שנייה בתחילת ספר מלכים, מלכים א' א'. עכשיו, מה מוזר באיך שמתחיל ספר מלכים? ביחס לשאר הספרים עד אז. אני מדבר פשוט על, לא איזה כאילו דקדוק בלשון או משהו כזה, אלא על הנושא.
לא נגמר
חייב. יפה, אתה בעצם מתחיל איפשהו באמצע. בדרך כלל ספרי התנ"ך זה לא ככה. כאילו, בסדר, לא, אבל תסתכל נגיד סוף ספר שמואל. סוף ספר שמואל בחיים לא היית יודע שעכשיו מסתיים פה ספר. בדרך כלל נגיד סוף ימי יהושע, הוא סתם לקח את ספר יהושע, הוא קורא ל... לבנה, לעם ישראל, ויוצא שני נאומים סיום הזה, סוף חומש דברים, אותו דבר, סוף ימי אברהם, סוף ימי יצחק, יש ממש כאילו הוא גובע הולך, מה מתחילה תקופה חדשה. פה סוף ספר שמואל, שמי כתב אותו? שמואל. מה? שמואל והמשיך אותו גד ונתן, בסדר? הם עכשיו, שימו לזה, זה דבר מאוד מפתיע, ושוב, הוא משהו שלווה אותנו, אבל בוא, אני שנייה אשאל ככה. ספר שמואל אמרנו, שמואל כתב אותו ונתן וגל המשיך אותו, ברור, כי שמואל יחסית מת עוד הרבה קודם. ספר מלכים מי כתב? ירמיהו, שחי מחורבן, בסוף ספר מלכים. כבר דבר פה על תקופה של, בוא נגיד 410 שנה, קצת יותר, כי 410 זה בניין את המקדש, זה לפני בכלל. תקופה של 400 שנה, אם אתה היית, הנה היינו עכשיו מתכנסים לשיעור הזה, היינו נגיד בימי עשה. בסדר? בואו נלמד תנ"ך, היה לנו את זה, עד ספר שמואל. ההיסטוריה האחרונה שנכתבת לך בתנך זה ויבן שם דוד מזבח לשם ותעצר המגפה. נו, ותעצר המגפה, וגם הנבואה עוצרת לי את הסיפור. למה אתם עוצרים פה? טוב, אתה יכול להגיד, מה, זה לא אשמתם, השם הפסיק, נכון, ברור, השם, אבל למה לא נשאר את הסיפור נתן וגד? למה אתה עוצר מתישהו בסוף ימי דוד? אחר כך אתה עושה, כשאתה הופך מפה לספר מלכים, מבחינתך זה ממשיך הסיפור, אמרנו את זה. אבל צריך לזכור שבעצם זה נכתב 400 שנה אחרי זה, מי ירמיהו.
מי אמר שזה לא נכתב מגילות לפני?
לא משנה לי, יכול להיות שזה מגילות לפני, אבל א', ברגע שזה נכתב כהמשך של הדבר הזה, של התנך, של הספר הזה, של השם שאומר לירמיהו, כך, לא משנה עכשיו את המגילות או שאני אקריא לך מילה מילה, ותכתוב את זה.
צריך
להיות מהיסטוריה לתנך. בדיוק. לא, יכול, לא דווקא היסטוריה. יכול להיות שהיה מגילות נבואיות, אבל היה מיליון מגילות נבואיות. אז זו הייתה תקופה שהנביאים כפליים כיוצאים מצרים. יש לך המון המון נביאים. הוא כתב, הוא לא כתב. הספר מלכים עצמו אומר, זה לך תראה בדברי עידו. זה... בסדר, אבל עכשיו מי בדיוק ניפה ואומר לך, טוב, זה לא סתם דברי עידו החוזה או דברי הימים, זה, אלא זה ספר מלכים של התנך. זה ירמיהו. זאת אומרת, יש פה משהו לא שגרתי. נגיד יהושע כתב את ספרו, והוא מסיים בספרו עומד בזה שהוא הולך אל עולמו. שופטים כתב שמואל, גם כן שמואל, הוא גם. זה אפילו עריכה מאוד ניכרת שם, פילגש בגבעה ופסל מיכל לפני זה בסוף. שמואל וזה, סליחה, שמשון, תמה התקופה. אבל פה יש לנו איזה מין משהו שרואים שהוא בכוונה. הרי נתן הנביא מופיע פה, תחילת ספר מלכים, והוא זה שכותב את ספר שמואל. אז למה את זה לא תספר לי פה? יכול להיות שאחר כך יהיה צריך איזה כפילות בשביל לספר לי משהו על המלך הבא על שלמה. ואני אומר, יש פה משהו שאם אנחנו מתחילים רק לספר מלכים, כאילו התנך צועק לנו, ושוב אני אומר, במיוחד אם אתה זוכר מי כתב מה, שימי דוד מפסיקים באמצע, א', ב', ימי שלמה לא מתחילים בשלמה, מתחילים בדוד. ספר מלכים, לא רק ימי שלמה. כל עכשיו השושלת הגדולה של מלכי יהודה, זה בכלל לא עכשיו סיפור שלמה ואלה שאחריו, סיפור דוד.
אולי פה מתחיל סיפור שלמה, הרי מההתחלה יש פה את ישר, את בצבע וזה, זה כאילו ספרו לך לסוף של דוד, כי זה באמת כל הסיפור שם.
זה אמרתי, זה אמרתי בהערת ביניים, נגיד לצוף יהושע ותחיית שופטים יש לך משהו כזה, של צורך לספר סיפורים שכבר נאמרו ימי יהושע שוב פעם מספר שופטים, אבל יש לתנך דרך לעשות את זה. הוא חוזר על מה שצריך ובגוון החדש שצריך, אבל זה לא בתור סיפור שבכלל לא סופר אחד עכשיו. לעזוב, ימי דוד לא הסתיימו, זאת אומרת מאות שנים מבחינת דרך הכתירה וזה. יש לך כאילו, עכשיו יש פה משהו עמוק, בעצם מאות שנים, כל שנות המלוכה, בעצם הסיפור של דוד עדיין פתוח, כי לא ברור איך הוא הסתיים. רק בדיעבד שתראה מה קרה עם מלכות דוד, אל תוכל למפריע, ככה בעצם כאילו מתמרד, אל תוכל למפריע להבין בעצם איך הסתיימו ימי דוד. תחילת ספר מלכים אומר לך, עכשיו אנחנו דנים לאן הולכים ימי דוד. וזה חיבור מאוד מיוחד בין דוד לשלמה הדבר הזה. בעצם אומר לך, זה לא שהיה ימי דוד טוב, סגור סוגריים, בואו עכשיו נעבור לימי שלמה ואז נבין מה היה הזרע של שלמה, אלא יש פה פשוט משהו לא ניתן להפרדה. נקרא לזה כאילו נושא ספר מלכים. פה זה כבר כאילו כבר משיק לעוד של הרגע. ספר מלכים, שוב, אם לא היית יודע כלום היית אומר, רגע, ספר מלכים, אז מי יהיה כתוב שם? שאול, סליחה, כן, שאול, דוד, שלמה והלאה. לא, שאול לא נחשב טוב, זה אני יכול להבין למה, כי זה לא הולך התחילה, זה... שוב, זה אנחנו צריכים עוד שמואל בשביל זה, אבל כן, המלכים שאול והלאה הם פה. זה כאילו קצת מה שכתוב. הספר מלכים זה מלכות הנבחרת. מי זה המלכות הנבחרת? דוד והלאה. חשוב. לכן אמרתי שאנחנו חייבים להתחיל לפחות החוליית חיבור שלי, מובהק חוליית חיבור, שהסוף ימי דוד, כי אם לא אתה אמיתי, לא אני המצאתי את זה, אמיתי אתה צונח לתוך סוף סיפור. והתנך בנוי בכוונה ככה. אז הכי האחרון שנתחיל את חיית הסיפור, איפה? שנתחיל משמואל עכשיו. אבל רגע, שמואל, קיצור, נתחיל מבראשית, לא יודע, או מיהושע, אבל בסדר, לא, זה הגיוני מאוד להתחיל עם מלכים, אפילו מבחינת הסוף צריך לבחור משהו, אבל לפחות כהקדמה, כזה, שנבין בכלל מה קורה פה, כי יש פה בהגדרה תפר לא רגיל, אז לכן התחלנו משם.
אחד להגיד שהכל עומד תחת דוד, והשני כדי להגיד לך, חכה, אתה לא יודע מה נזרוקים?
כן. כן. נכון. אבל כן, כל זה בעצם אמרתי רק שני רמיזות, שני כיוונים, שעכשיו אני חושב נבין מה, עכשיו, מה שאני אומר עכשיו, מה עומד מאחוריהם.
לא, אבל להגיד
שהסוף
של דוד זה תראה סוף מלאכים?
אני מנסה להגיד או
ש...
לא, אני בינתיים כאילו מין דיברתי בלימוד על מה רואים פה, לא הגעתי למסקנות. אני אומר, תוך כדי אני חושב שאפשר, דיברתי על שתי מסקנות, אולי אפשר אפילו להגיד שלוש. ספר מלאכים קודם כל צריך לכלול, זה הנושא שלו, את ימי המלוכה של עם ישראל. ומה זה? תיאורטית עכשיו כשאול, מה זה ימי המלוכה של עם ישראל? אתה מסתכל בספר, מתברר לך שימי המלוכה של עם ישראל זה בעצם דוד ושושלתו. כלומר, לא שאול, וזה אפשר להביא למה, מלכותו נדחתה, כי לא, 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 לא זה מה שציפינו, לא הוא בחיר השם באופן מוחלט. ב', ולכן אמרתי, זה סיבה ראשונה לה מתחיל מדוד. סיבה שנייה, נכון, סיבה שנייה, וזה אני חושב העיקר, ועוד מעט זה עצמו נפתח, שדוד וזרעו זה מקשה אחת. זה עוד מעט נבין יותר, אבל אין בכלל הפרדה, זה לא כמו, טוב, זה, אני עוד שנייה ארחיב את זה, אז השנייה יהיה באוויר. ודבר שלישי, מבחינה כבר דרך הכתיבה, שכן כבר אתה נכנס לעומק, אומר, רגע, זה לא סתם שכשאתה הופך דף, אז אתה במתח לשנייה עד שהגעת לפה. או אם למדת בכיתה ג' שמואל, כיתה ד' מלאכים, אז אתה במתח. אלא מבחינת, איך זה נכתב, איך שהתנך נבנה, מה שחזל מספרים לנו, זה במבט ראי ד', אז בעצם יש לך את מה שנכתב בימי שמואל והנביאים שאיתו, וזה נשאר פתוח בימי דוד. ואחרי זה אמר ירמיהו שמספר לך את המנה האלוקית הבאה של הנבואה, רק אז נכתב לך מה קורה בסוף ימי דוד. למה? שים לב שבעצם מה שאומר ש-400 שנה זה היה פתוח, כל ימי המלוכה, הסוף של ימי דוד עצמו עדיין פתוח, לאן זה הולך? בסדר? זה אפשר להגיד שלוש בחינות מה שראינו עד עכשיו. עכשיו, ופה מגיע מבחינתי הנקודה המרכזית שאי אפשר בלעדיה, שכאילו נשמע אנחנו בתחל מסתכלים על החיבור בין ספר שמואל לספר מלאכים. החומר שאותו אנחנו עומדים ללמוד, הגוף הדעובדה, המטריה, מה עומד להיות פה זה בעצם דוד ושושלתו. זה באופן מאוד מובהק. זה אמרנו המסגרת של ספר מלאכים. עכשיו אני אומר את זה, עכשיו שנייה אומר סוגריים קטנות, כי בפילוג המלוכה יהיה לנו הפתעה מאוד גדולה לאור זה, שהספר דווקא יתמקד יותר עם מלכות ישראל ולא עם מלכות יהודה, וזה עומד להיות הפתעה מאוד גדולה. כיוון, הספר פותח עם מלכות יהודה, נסיים מלכות יהודה, יהיה נושא. דוד המלך הוא הנושא, ראינו כבר בעצם המבנה פה. ולמרות זאת יהיה לנו הפתעה מאוד גדולה, שברגע שיש פילוג על המלוכה, זה מין טוויסט שכאילו, אל מול השפה של הספר עצמו, אל איך שהוא בנוי, זה יהיה לנו הפתעה. בסדר, אבל זה, לא את השם, כשנגיע, אם עוד נזכה, אז עכשיו זה פיילוט. אז אני חוזר שנייה לעצם ההגדרה, כמו שראינו, שמבנה ספר מלאכים, זה המלכות יהודה, בהתחלה הרחבה, ואחרי זה זאת שנשארה. ושוב להבין שהמלכות הזאת היא יצור אחר. זה שיתוף השם בכלל לקרוא למלכות יחד עם מלכות רגילה. פה אני שנייה נטיל עוגן בשמואל ב' אני עכשיו אומר שמלכות דוד, מלכות דוד ושושלתו, כל התופעה הזאת שנקראת שושלת מלכות דוד, זו תופעה שבעצם היה צריך לקרוא לה שם אחר, כמו שהרמב"ם אומר, לקרוא למשה נביא ושאר הנביאים נביא, זה לא אותו סוג בכלל. אותו דבר פה. בשמואל ב' פרק ז', זה באופן כללי, אנחנו במרחב שם של פרקי השיא של דוד, אז אחרי ששמואל בעצם כאילו כבר נבחר, וסוף סוף הוא מלך, ועלה לירושלים, והעלה את הארון לירושלים, אז שמואל בית פרק זין מתחיל ב ויהי כי ישב המלך בביתו והשם מניח לו מסביב מכל אויביו. הפתיחה הזאת בעצם אומרת הגענו לימי ציבות והשלווה של דוד. המילים האלה הם גם מאוד כבדות משקל, כי מהתורה אנחנו יודעים שאנחנו חכים לשלב הזה של השם מניח לנו מאויבינו כדי המלך בית הבחירה, כלומר הגענו לאיזה מין וי גדול בהיסטוריה. ואז אני עושה ממש תקציר כי אין לנו זמן, אבל דוד מבקש מהקדוש ברוך הוא, הנה הגיע הזמן, בואו נתקדם לבית הבחירה. הרי משעת המנוחה מאויבים, אז בית הבחירה, המלך פשוט כבר היה, קדימה. והשם עונה לו, לא משנה עכשיו מה עונה לו, אבל פה יש איזה מין נקודת מפנה עצומה ביחס למלכות דוד עצמה. השם מחדש לו, אני קורא עם פסוק י' א', שוב אנחנו בשמואל ב' פרק ז', עכשיו פסוק י' א', ולמין היום אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל, ואני חוטי לך מכל אויביך, כלומר השם באמת מציין, עכשיו קרה הדבר הזה, שמאות שנים חיכינו לו מנוחה מן האויבים, והגיד לך השם כי בא איתי יעשה לך השם. השם עכשיו מחדש לך שעומד להיות לך, וזה עכשיו הכותרת שתראו אותה פה כאילו כתובה בגדול מאחוריי, בית מלכות נצחי. כי אם לי יומך ושכבת את אבותיך והקימותי את זרעך אחריך אשר יצא ממך וחנותי את ממלכתו, הוא יבנה בית לשמי. אני עכשיו מתעלם מעניין של בית המקדש. וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם, אני אלו לרב והוא יבן אשר באבותו וכוכתיב וכו'. פסוק תתווה, וחסדי לא יעשו ממנו כאשר אסירותי מאים שאול אשר אסירותי מלפניך, ונאמן ביתך ומלכתך עד עולם לפניך כי שכה יהיה נכון עד עולם. השם מחדש חידוש שצריך, לא יודע, שנים שלמות כדי להבין אותו. אומר שיש כזה דבר, סגולה של המלכות. עד לרגע זה, איזה סגולות אנחנו מכירים מהתנך? מעט מאוד. בדרך כלל, הקדוש ברוך הוא פונה אל בני אדם באופן של בחירה. בחירה זה אומר, בראתי אתכם מה מוטל עליכם, שבמצוות זה נוח. איזה סגולות יש במובן של לא משנה מה, לא משנה אם, בלי, יחתיאו, לא יחתיאו, אתם הנבחרים למשהו. איזה סגולות יש? עם ישראל והכהונה, זהו. עד עכשיו אין דיון אתה יהודי או לא, אתה יהודי, כן, תרג מצוות, כן, ארץ ישראל, שלום, ברוך הבא. אותו דבר כהנים. וכל שאר הדברים, כל שאר הדברים עד לרגע זה, זה תלוי בבחירה. לא, זה לא. הוכחה שרגע לפני זה פה בספר שמואל נבחר בית שאול וביתו, ומפורש פה בספר מלכים, בספר שמואל. מה? נו, אבל שם בראש השם יאמר, בדיוק כמו שאומר פה, שהוא רק זמני בגלל שמלכות דוד, אז הוא לא יקבל את כל ארץ ישראל. לא, אני אומר, אבל זה בדיוק ההבדל. מאז שדוד נבחר, הוא ובניו הם מלכים, ואם אפילו יהיה צורך לקרוע, אז השם מראש יגיד לרובם, אתה מקבל רק חלק, וגם זה רק זמני. למה? כי הוא המלך, הוא אומר, זה מראש ידוע, המלכות ישראל. אבל עד אז, בדיוק ההנגדה פה, שמה שראינו, זה לא יהיה כמו שאול. עד אז שאולה למלוכה, ומפורש בספר שמואל, זה יכול להיות לנצח. מה אתה עושה אם לא אסור שבט מיהודה? יש הרבה דברים לעשות. ברבנאל אומר, בכלל יש הרבה פירושים שיכולים להיות לזה. עכשיו, יכול להיות שלמפריע, כשאחרי הגילוי הדבר הגדול הזה שיש כדבר שושלת סגולה נצחית, אז אתה מבין למפריע גם על מה זה לא עשו שבט מיהודה. אבל דבר אחרון, לא עשו שבט מיהודה, זה יכול להיות שבשבט הזה תקום המלכות, אבל מי מתוך השבט הזה? יכול להיות שכל פעם בית מלוכה אחר, כלומר בדיוק כמו שהיה עם שאול. אז בסדר, כמו שברור שהמלך צריך להיות מעם ישראל, אז בוא נגיד עכשיו באופן הכי מחמיר, לא אסור שבט יהודה, אומר, צריך להיות לבחור מתוכה. אבל מי? מי שראוי? לא, חייב להיות מדוד. הרמב"ם אומר, באחד בעיקר של המשיח, האמונה של המשיח עם דוד, בגלל שאני אומר גם משלמה בנו. וזה חידוש מטורף. כלומר, עם ישראל, הבנתי, העם הנבחר, בני בכורי ישראל, הולכת כהנים לגוי קדוש. כהנים, הבנתי, זה תפקיד שבקדושה, תפקיד שכאילו הוא לב ליבו של כל מערכת המצוות, מערכת שמיעת התורה בעם ישראל. אבל מלך? מלך זה תפקיד. כאילו, מה זה שונה מאדריכל? מה זה שונה? זה תפקיד, צריך להיות, צריך תקיש, מנביא, כל התפקידים בעם ישראל, הן בקודש, הן בחול. בוא נדבר על תפקיד מאוד מאוד מרכזי, לימוד התורה בעם ישראל. מי זה? אז הרמב"ם המפורסם, שבט לוי, וכל מי שרוצה. אנחנו יודעים להגיד שבט יששכר היה מאוד מאופיין בזה. המלך זה, אני אגיד לך מי יהיה מלך, מי שיש לו את הכישורים, שזה אומר קשרים, קריזמה, יכולת הובלה, חוכמה גדולה, זה מלך. אבל להגיד שלא משנה מה, עכשיו אתה וזרחה נבחרתם למלוכה, זה פשוט לומר שבכלל לא מלך במובן הרגיל. אלא המבנה של עם ישראל הוא כזה שמי שצריך לעמוד בראשו זה סגולה. בדיוק כמו הכהונים, בדיוק כמו עם ישראל עצמו. מפה והלאה, הכל משתנה. מפה והלאה יש בעצם נושא שלם, שהוא מתחיל בספר שמואל וממשיך מאוד 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 חזק בספר מלכים, זה מה זה הדבר הזה בכלל. כי דבר שהוא הולך ומתגלה, זה לא דבר שהוא ידוע מראש. למה? בעצם ההגדרה שזה סגולה, זה אומר שזה לא משהו שכאילו פשוט אתה הראשון דוד וזה. לא. זה אומר שיש פה איזה מין פרויקט על שהשם בונה אותו, כמו עם ישראל. עם ישראל זה לא מתמצא בסתכל על אברהם, הבנת מה ישראל. מה פתאום? אברהם בלי יצחק הבנת שליש. אז אברהם ויצחק שני שליש, אברהם יצחק ויעקב מלא. הבנת מה זה עם ישראל? לא, הרב צבי יהודה יגיד לך אלף פעמים, רק האבות של העם, זה רק הזרעים, אבל מעשה אבות סימן הבנים, הבנים זה הכל. כלומר, אתה לא תחיל רק מהבנים בלי אבות, כלום, אתה גם לא יודע כלום, אתה בכלל לא יודע מאיפה זה בא. עם ישראל זה ממש פרויקט היסטורי אחד גדול, שהסגולה בו הולכת ונאספת, הולכת ופועלת, וביחד יש לך את הגילוי הגדול הזה. כהנים, אני לא אכנס עכשיו, גם שם אפשר לראות את העיקרון הזה. דוד בשושלתו, אתה בעצם עכשיו לומד תופעה היסטורית חדשה שאין כמו, אין פונקציית כזאת בעולם של מלך נצחי. אני קצת עכשיו לזה רוצה להגיע. מה? כן, זה נוגע לכל מה שאנחנו מופיע כחטאים אצל דוד. כלומר שזה בכלל עולם אחר. חזל אומרים את זה בגמרא, שהשם אמר לדוד, אלמלא אתה שאול והוא דוד, אז כבר אתה היית נופל הרבה יותר מאשר הוא. אבל בגלל שאתה דוד, כלומר המקום שאני מקנה לך, המעמד שיש לך בעם ישראל, אז החטאים לא גורם לך ליפול. עכשיו, עד מתי יש לנו? כלומר עכשיו עם מה? 3:30? עד וחצי? יפה. עכשיו, אז קודם כל עכשיו, שוב, הנחתי נושא שהוא כל שמואל בית מפה ועלה וכל ספר מלכים הוא המון מהנושא, אבל כבר אנחנו מבינים שברגע שדוד הוגדר כמלכות נצחית, אז השושלת שלו זה חלק מהתופעה. להפוקי ממבט שהיה אומר דוד נבחר והם עכשיו זכו בגללו, בסדר? היה יכול להיות משהו כזה, וזה אומר, בעם ישראל אנחנו יודעים שזה ככה, גם בכהונה זה לא ככה. נגיד, בכהונה אתה לא אומר, טוב, מי שנבחר זה אהרון הכהן. ולמה אלעזר הוא כהן? כי הוא הבן של אהרון. לא, השם בחר, מפורש בתורה, בשבט הלוי ויבדל אהרון ובניו, הם עכשיו נבחרו. אז במובן הזה, גם אחרי 15 דורות, הכהן הגדול, הוא אותו השם בחר. ושתל אותו בדור הזה כחלק מה... זה אבל ממש תופעה אחת שלא יכול להפריד. גם פה, כשאתה מדבר, דברנו קודם על עשה. בוא נדבר על יואש. הוא נדבר על, 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 לא יודע מה, יושיהו, דורות אחרי, הוא לא פחות נבחר מאשר דוד. אבל זה עצמו אחר כך צריך לראות, כי יכול להיות יחסים שונים בין האב, מייסד השושלת, לבין כל אלה שממשיכים אותו.
לא מופיעים מה שהיה בוקר,
כמו בדבר. מה?
לא מופיעים עוד מה
שהיה. זה בדיוק מה שרמזתי עכשיו, שיכול להיות בתוך זה, בתוך זה שתופעה אחת, כזה צריך לרדת לרזולוציה יותר, רגע, אבל תופעה אחת ו, מה המקום של האב המייסד בתוכה? יכול להיות בזה מינונים שונים. עד כמה התופעה הזאת גלתה בו וכולם עכשיו נסו להמשיך אותו, או עד כמה התופעה הזאת כולם נבחרים וכל אחד הוא שלב אחר בה, יכול להיות בזה וריאציות שונות. אבל קודם כל מה שעשיתי שנראה שנתמקם, שאנחנו בעצם, כשאנחנו עומדים ספר מלכים, אני חושב שזה ממש חשוב, זה משנה את המבט, שאנחנו עומדים אחרי לפגוש בכלל מה זה התופעה הזאת שמלכות נצחית ואיך היא מתנהגת. אבל בהגדרה, בהגדרה זה לא כמו מלכות אנושית. פה אני רק אסיים את הנושא הזה. מלכות אנושית, מה ההגדרה שלה? אפשר, זה עולם. אני אגיד את ההגדרה של הרמב״ם, המורה נבוכים. מלכות אנושית היא באה לפתור את הבעיה שהאדם זה דבר מורכב. היא באה לעזור לנו להיות חזקים, להיות מתגוננים, להצליח ליצור פרויקטים לאומיים. בעצם, אם לא היה את הסיבות למה המלכות תהיה, היא לא הייתה. מלכות דוד זה פשוט לא ככה. ברגע שמגדיר אותה כשושלת, שלא משנה מה, יש צורך, אין צורך, עם ישראל חזק חלש, לא משנה מה, הוא וזרעו היו פה בראש העם, זה בעצם אומר שזה חלק מהשלד של איך עם ישראל נראה. זה פשוט ראש האומה, יש כללים איך הראש הזה צריך להיות. זה לא כי הוא טוב ב, זה לא כי יש צורך של. בסדר, לכן אומר, זה פשוט לא אותו תפקוד, זה לא באת מאותו עולם למלך, אפשר כבר, כאילו, כן נגיד בסוגריים, אפילו שאול המלך. עם כל צדקתו וזה, אבל זה ברור שאין מה להשווה אותו למלך של הגויים. אבל בעצם הפונקציה שעם ישראל מבקש מלך ונענה בקבלת שאול, מה הוא בעצם ביקש? הוא שפטנו ונלחם את מלחמותינו. מה זה דוד אף אחד לא ביקש. וזה עכשיו אולי, כאילו, דוד, השם ביקש. השם אמר, לך, תמשך אותו וכי ראיתי בניו בלי מלך. זה פשוט, אני, כמו שאני בונה את עם ישראל, אז דוד וזרעו צריכים להיות שם. עכשיו שאלה טובה, כאילו מה היחס בין זה לזה, נכון? עכשיו בסוף נכון, זה קשור למה שאמרתי שאני בעזרת השם אתיים באותה נפתח את זה, שזה קצת אתה מצביע איך השושלת הזאת, שהיא בעצם הסגולה הזאת, יכולת לקרוא, זה סגולת מלכות יהודה, סגולת לא יסור שלוש מיהודה. פה רואים, הקדוש ברוך הוא אומר שדוד יש פונקציה אדירה בתוך זה. זה נגיד שכל, מלך נבחן האם הוא כדוד או לא, מפתיע על, על הכהונה, אתה יודע, יש עשה בני השם, לא עשה בני השם, אלי יכול לקבל תוכחה. אבל זה לא, אין איזה דגם קבוע כזה, של האם אתה כאהרון או לא. לכן אני מסכים שבתוך השושלת הזאת שנבחרה בהגדרה, השם בחר את השושלת, המקום של מייסד השושלת הוא מאוד 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 גבוה.
גם באהרון, כולם צריכים להיות בני אהרון, יש כמה צירים, בני ישעיהו לא חייב להיות, לדוד יש הרבה בנים, חייב להיות
בני
דוד, במובן הכי
טוב. לא, אבל
ההשוואה,
לא, יש גם,
לא, אבל גם פה חייבים להיות בני אהרון ובניו. כלומר, השם מתי שהוא אומר קודקוד, שממנו ועלה כל המשיכים שלו הם כהנים, ופה כל המשיכים שלו הם מועמדים למלוכה. בהגדרה זה הבדל, כי פה יש אחד שיבחר, ולא כל בניו.
אנחנו רואים שאומרים עליו, בן אחרי בן, לא היה פתאום איזה מעבר לאן
אחר. נכון, נכון, נכון.
וגם עכשיו, כשאנחנו רואים שמשיח בן דוד צריך להיות מאותו שושלת של בן אחרי בן עד זה, כן? לא יכול להיות שהוא מציר אחר שם בן דוד?
לא, לא יכול להיות. מי אמר לי, זו שאלה טובה, אבל שוב, התנ"ך צועק את זה. אני חושב שזה אולי מה שהרמב"ם מתכוון לומר, כשאומר שהאמונה במשיח, שיודע מי שלא מאמין בו הוא כופר, זה לא רק מישהו בן דוד, הבן דוד הוא שלמה. אז אתה יכול לשאול, ראי שר, כן, אבל בן דוד הוא שלמה, אבל אולי לא מרחבה. אני חושב שזה מה שבדיוק התנ"ך אומר, זה ככה עובד, ככה זה... בדיוק מה שמעתי, שחלק מה שאתה אומר לספר מלכים, זה איך עובדת הסגולה הזאת.
כמו
שזה
המסר, יש מסלול שהמסר מופיע לו כאילו.
נכון.
זה צריך החברה בסגולה, זה כאילו בקברן, אבל יש לו כמה ידעים.
נכון, נכון. טוב, עכשיו
אנחנו
נעלים,
כאילו
רואים, היה לזה מתות
הרבה בנים, וגם
לשאר
כולם נשים
על הרבנים,
כל הבנים
האלה, נכון,
כן,
כן, נכון. לכן אני אומר, זה כאילו פשוט, אנחנו אומרים לך ככה זה עובד, האם, אני לא יודע, זו שאלה טובה, אין לי תשובה במובן ההלכתי, כלומר, האם זה חייב להיות מכל אלה. אני די ברור שיהיה כזה, אבל אני לא זוכר. עכשיו, מה שאנחנו לומדים בסוף ספר שמואל, עכשיו אנחנו נדבר על התפר הזה שראינו שהוא בהגדרה מין תפר כאילו נגמר אבל לא נגמר, נגמר ספר, מתחיל ספר, אמרנו זה לא רק ספר, בעצם נגמר הפרק ששמואל הנביא ונתן וגד מספרים עליו, ספר שמואל מתחיל פרק שירמיהו יכתוב עליו, מצד שני יש פה ממש, לא ניתן להפריד את זה. עכשיו בסוף ספר שמואל ב' יש לנו תובנה עצומה, שזה עכשיו הדבר האחרון שאיתו נסיים, על, על, על מלכות דוד ואיך זה עובד לקראת ספר מלכים. אז קודם כל חשוב לי שנראה, תסתכלו בסוף פרק כף בשמואל ב', סוף פרק כף יש הערה מבנית תשתיתית של, 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 של מלכות דוד, ויואב אל, אל כל הצבא, כן, שמואל ב' פרק כף פסוק כף ג', ויואב אל כל הצבא ישראל ובניה בני יולדה על הקרטי והפלטי, והדורם על המס, ויושפת בן החילוד המזכיר, ושווה בצדוק וביתר. מה זה הרשימה הזאת? זה בעצם עכשיו אומר, המבנה של מלכות דוד. היה את זה גם עם שאול, יהיה את זה בהמשך עם שלמה. ופה זה בעצם אומר, הסתיימו כל ההרפתקאות של דוד, ועכשיו הגענו אל ההווה של המלכות. כאילו, זה משהו מאוד מאוד תשתיתי ויסודי, כי זה עכשיו אומר, למה שילבו את זה פה ולא שני פרקים לפני או אחרי? זה בעצם אומר, עד עכשיו היו תהפוכות והירידות, עליות, סכנות וזה, עכשיו חזרנו למלכות שגרתית של דוד, בואו נסכם לך איך הייתה נראית. גילוי, זה פעם שנייה שיש רשימה כזאת. אצל דוד כבר הייתה רשימה כזאת בסוף פרק ח' שמואל ב', ואז התחילו המהפכים הגדולים.
הניח מכל
איפה
שאמרנו
שהם
לא בדיוק מדויק.
כן, אומר, כן, אנחנו לא עכשיו ברזולוציה הזה. אבל אחר כך היה את כל הנפילה הגדולה של עשר דוד ובת שבע, וכל הסוגיה של מה שקרה, אמנון ותמר, מרד אבשלום, מרד שבע בן בכי. פה פרק כף, הסתיים מרד שבע בן בכי, הסתיימו כל הסכנות, הגענו לשגרה של מלכות דוד, סיכום. בסדר? הסיכום הזה הוא קריטי, כי זה אומר שכל ארבע פרקים שאחריו, כף א', כף ב', כף ג', כף ד', זה בעצם פרקי הסיכום. מובן למה? חלק מהם אפשר לראות באופן מובהק, זה בעצם לקוח משנים שלפני זה, אבל זה לא משנה.
זה לא ההווה של
מלכות דוד. מי אמר?
קצת חשבונות עם בצעור, לכל מיני דברים שמסגרים פה...
בסוף עם דוד, בפשט. בסוף עם דוד, כן. או יפה, אני מסכים, אבל נכון, בשביל זה אנחנו כאן, בדיוק בשביל לשים לב לדבר הזה, שמצד אחד פה זה הסיכום ולא בסוף הספר, כאילו, אני קצת הייתי מצפה, אני אומר, כאילו, אל מול הדברים האמורים, הייתי מצפה שרק אחרי הרעב שלוש שנים, ואחרי המגפה של ההקשר של המקדש וזה, אחרי הכל, הנה, שמים את ההפוכות, סוף סוף נושאים רווחה, יופי, מלכות דוד, במובן של יום יום, קמים, יש את המלך קם להתפלל, ונותן פקודות, וזה, ההווה של המלכות, הרגילה. ואז תגיד לי את הרשימה הזאת, שזה השפה שהתנך להגיד, הנה, ככה נראה היום יום שלה. ואז תעבור לדור הבא, מה שקורה בתחילת ספר מלכים. אבל זה לא ככה. הגענו להווה, ספר, וזה מאוד מובן למה זה כתוב פה, כי זה אחרי פשוט 10 פרקים של מהפך, יהודה א' עד כ', של החטאים הגדולים והנפילות שבאו בעקבותיהם, 4 בנים של דוד וכל העונש הגדול וזה, אחרי שסוף סוף הגענו ליציבות חזרה, דוד חזר מעבר הירדן, חזר למלוך, מיד היה עוד מרד, שירה בן בכרי, הצלחנו להציל, לייצב מצב, זהו, הגענו להווה, ואז הספר מסתיים עם 4 פרקים שבהם ההפתעה היא אדירה, בהם מתברר שההווה היציב של מלכות דוד הוא שברירי ותמיד יהיה שברירי. אני פה היה עכשיו צריך כאילו על זה לשעה לדבר, אבל אנחנו מקוצר הזמן בואו נדבר על פרק כף ב', על השירה הגדולה של דוד. אתם יודעים מה, אני כן כאילו אנחנו מגיעים לשירה, אז לפני זה רק פרק כף א', הוא באמת כמו שאראל אמר בצדק, יש פה פתאום מתברר ש קודם כל יש רעב שלוש שנים. סתם ככה היינו מחשבים את זה לתור טוב, המשברים. אבל כל 4 פרקים האלה מתחילים ברעב, מסתיימים עם מגפה. ולמרות כאילו כבר אחרי ההווה, איך נראית מלכות דוד, כלומר מתברר שזה ככה חלק מאיך שנראה. מתחיל ברעב, מסתיים עם מגפה. הרעב הוא סביב זה שבעצם משהו בכלל לא פתור ממה שאול עדיין. שאותו צריך לסגור. אחרי זה במלחמות, סוף פרק א', זה ויעף דוד, שדוד כמעט מת במלחמות מול אחי גוליאת, הרי הרגע שבו דוד עלה על במת ההיסטוריה מבחינת עם ישראל זה כשהוא הרג את גוליאת, ודווקא באותה נקודה עצמה מתברר לך, פה זה די ברור שהיה מתישהו לפני זה, לא בתקופה של סוף הספר, אבל דווקא בגלל זה מופיע פה להגיד, אתה חושב שהנה הוא מול גוליאת? לא, תמיד יהיה בסיכון שבעצם האח של גוליאת יבוא ויקיע אותו. שניהם, אני רק אומר, תשימו לב איזה אירועים בהגדרה המשבריים האלה, שדוד מול שאול, מה סיימנו מזמן? לא, בגלל שמשהו עם שאול לא פתור, יהיה רעב שלוש שנים. דוד מול גוליאת, שוב, זה לקוח מאותו תקופה יסודית, שמאז שם דוד התחיל, גם זה ממש לא, דוד צריך עכשיו להישאר בבית ולא לבוא, כי שמה שלא תחבא את נר ישראל. ואז מגיעה השירה הגדולה הזו. השירה הגדולה היא מבט ראשון, אתה אומר יופי, זה עכשיו יהיה שירת הניצחונות של דוד. אבל יש פה, דוד מתאר לנו איך נראים החיים שלו. מדבר דוד להשם את דברי השירה הזאת, זה אנחנו עכשיו קוראים פרק אף ב'. מישהו זוכר איפה זה עוד מופיע בתנך הפרק הזה? יפה, תהילים י' ח', זה ממש אותו פרק עם שינויי מילים קצת. וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת, ויום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. קודם כל, מה ההקדמה הזאת אומרת? בדיוק, שדוד חייב מלא עם אויבים. כמה? זה מספור רגע? שדוד חייב מלא עם אויבים. אם בסוף ימי דוד יש שירה של סוף חייו, כשהיא מכף כל אויביו ומכף שאול. מכף שאול אנחנו יודעים, זה לא היה המון המון זמן דווקא, אבל אנחנו יודעים כמה מוקדש פה בספר הזה שדוד כמעט מת בידי מלך ישראל, בידי שאול. ועכשיו דוד מספר לך איך הוא היה מודל להשם כשהוא הציע אותו מכף כל אויביו כמו מכף שאול. תסתכלו פה במקור 4 מדרש תהילים י' ח', כן, תהילים י' ח', זה הפרק המקביל אלינו. כלפי שנפלו לפניו 10 שונאים, אמר 10 כינוסים, ואלו הן נם שונאי דוד, שאול, דואג, אחיתופל, שבע בן בכרי, שבעים בן גרה, שובת, גוליית, שלושת אחיו, 5 מאומות העולם ו5 מישראל. כלומר, יש פה ממש מערכת רחבה של אלה שאויבים את דוד. יש ממש הליגה להבסת דוד המלך, חצי מעם ישראל, חצי מאומות העולם, חצי מלכים, חצי שרים, חצי, ואנחנו יודעים כמה מתהילים מוקדש לדוד המלך מול אויביו. וכנגדן אמר 10 כילוסים שיש בפרק הזה, חזקי, סילי, מצודתי, מפלטי, צורי, יחסבו וכו'. עכשיו זה עולם שלם שתסתכלו אחר כך במקורות פה, אבל רק תראו שנייה מקור מספר 1, בסוף מרד אבשלום, שזה הרגע שבאמת כמעט דוד היה הכי קרוב במרד אבשלום לפשוט למות, אם לא, עצת אחיתופל של השם יוסף, זה ואצל שאול. ויאמר המלך אל הכושי, השלום לנער אבשלום, ויאמר הכושי, יהיו כנער זה אדוני המלך וכל אשר קיימו עליך לרע. כלומר, הוא לא רק אומר לו אבשלום מת, אלא הוא בעצם אומר לו, הרי אתה כל חייך מוקף אויבים, נכון? אז הלוואי שתמיד יקרה לכולם ככה. הברור מאליו של דוד זה לקום בבוקר ולכל כיוון שהוא מסתכל להיות מותקף, וכיוון בכל מובן שהוא, גם אזורים, גם רוחני וגשמי, גם פשוטי העם ושרי העם, גם מבחינת היחוס, גם מבחינת הטענות על מידותיו, תראו איך אחים שלו מסתכלים אליו, כן, שצועקים אליו, באת סתם למערכה, וזה נטע, על מי נטע שאתה עצון? גם מבחינת האנשי חצר שלו, גם מבחינת הבן שלו שמורד בו, מבחינת החותן שלו, כן, שאול, מיכל. פשוט מאיפה שאתם מסתכלים, כולם אויבי דוד, מה זה הדבר הזה?
מה זה
העניין השם שלנו שלנו? כשהשם הניח לו, אז הוא שר את השירה הזאת וכל הלב, בוא נראה מה השירה הזאת אומרת, ופה אנחנו מסיימים. זהו, זה בעצם אומר השירה הקבועה שלו, בדיוק, ככה אני חושב שהפשט. זה בעצם שירת חייו, זה בעצם כל פעם שהוא ניצל מאויבים.
שירה מתקדמת.
בדיוק. שירה, מה שמדהים שהוא כל הזמן שם, אבל תראה מה הוא, בוא נלך שנייה לפי התזה שבדרך כלל ככה בהתחלה קוראים את זה. יופי, סוף סוף הוא ניצל. בואו נראה מה הוא אומר בשירה הזאת, בפשט שלה, ובזה נסיים. השם סלי ומסודתי ופלטי לי. אלוהי צורי יחצה בו, מגיני וקרן אישי. מושיעי מחמאס תושייני, מעולה לקרא השם אויבי יבשיה. כי יפפוני משברי מוות, נחלי בליעלי ועתוני. חבלי שאול, זה משחק מילים קצת. חבלי שאול, סבוני, קדמוני מוקש מוות. בצר לי יקרא השם, ואלי לא יקרא. וישמע מיכלו כל אימא שבעתי באוזניו. אני קצת מדלג. פסוק י"ז. ישלח ממרון יקחני, ימשני ממים רבים, יצילני מאויבי אז, מצונאי כי ימצו ממני. יקדמוני ביום עידי ויהיה השם למשען לי. מה הוא בעצם אומר פה? אנחנו כאילו צריכים להיזהר שלא לקרוא את זה ישר, אפשר לחבר את זה ולקצל את זה כשירת הצלה רגילה. כלומר, עם ישראל, בסכנה, יש פה מישהו שמספר איך היום יום שלו הוא שאין לו קיום. והשם קם ומציל אותו כל רגע. יקדמוני ביום עדי ויהיה השם משען לי. כלומר, צורים, מסגבים, סלוטים, זה לא ביטויים מליציים. הוא באמת אומר, אני, אין לי קיום. לא כי היה רגע, נגיד, הרבה פעמים אנחנו ככה. כי אומרים, הנה, אני זוכר שהיה לי נס בצבא לפני זה, מאז אני זוכר שאין לי קיום. בסדר, אבל עכשיו אתה פה. לא היית צריך עכשיו לעבור מול כיתת יורים כשבאת לפה, נכון? או אף אחד לא נסה לדרוס אותך, או להפיל, לא, אתה פה, בסדר, זה נכון, תמיד אין לנו קיום בלי השם, אבל יש מישהו שמת החיים שלו הם כאלה, פשוט ככה מתנהלים, שהוא מוקף באויבים, הדימוי האמיתי, לא בתור משל, כמו ים, שימשן עם מים רבים, זה בעצם אומר, אני כל הזמן כאילו תובע והשם מושך אותי בשיער, או זה הקיום שלי. אבל פה, גם מגיע למה. שנייה, אנחנו חייבים לראות את זה. אז פסוק כף, ויוצא למרחב אותי יחצני, ופה מתחיל גם הסיבה למה, וזה מטורף. יחלצני כי חפץ בי, יגמלני השם כצדקתי, כבור ידי ישיב לי, כי שמרתי דרכי השם ולא רשעתי מאלוהי, כי כל משותיו נגדי וחוקותיו לאסור ממנה, ואת פעמים לו ושתמרה מעבוני, וישב השם לי כצדקתי, כבורי לנגד עיניו, אם חסיד את חסד וכו'. מה הוא בעצם אומר פה? קשה לתפוס, נכון?
חפש
בי איך נשיבות
את זה
לכל
אחרים.
זה
נשמע
לתוך בחירה. נכון. שחפש
בי
או
אחר.
למה?
כי הוא רוצה בי.
יפה, אז אותה ענית לאלון. וזה אנחנו נראה בעזרת השם אולי פעם הבאה, אבל איך עובד הבחירה מול הסגולה אצל דוד זה העולם. אבל מה שראינו פה, וזה הסיכום, שאומר, זה בעצם מה שמתגרנו בסוף פרקי דוד, גם שהוא כמעט מת מול ישבי, גם הרעב עם שאול, גם זה שהשטן מסית אותו, ובעצם הוא רוצה, טוב, אי אפשר להיכנס לכל זה, אבל אומר, התמקדנו עכשיו בשירה, והוא בעצם אומר, אופי החיים שלי, ועכשיו אמרנו, אנחנו לומדים איך זה עובד החיים של דוד המלך. אנחנו לומדים איך זה עובד להיות שושלת הסגולה של עם ישראל. מה זה הדבר הזה? פה מתגלה שזה פשוט אדם שחייו אינם חיים, ורק אם הוא עומד בסטנדרט הבחירי, החריף ביותר, שהוא פשוט יכול לעמוד ולהגיד על עצמו, סתם, עכשיו אני אקח מילים לא מפה, רגלי עמדה במישור. בהמון המון בספר תהילים, שפשוט אתה לא נתפס מי יכול לעמוד ולהגיד על עצמו את זה, ולא מולנו, מול הקדוש ברוך הוא עומד מול השם, ואומר, כבור ידי יציב לי, מגיע, אני פה רק אם מגיע לי שהוא יציל אותי, כלומר בעצם אני טבעתי. והשם, אתמול, היום, טבעתי, והשם משך אותי בשערות, כי חפץ בי. ולמה הוא חפץ בי? פשוט כי אוהב אותי כמו, אנחנו יודעים, הסגולה של עם ישראל, אהרון, שכהנים יכולים, לא, הוא אוהב אותי כי בור ידע, שמעתי דרכי השם ולא רשתי מאלוהי. אם לא היה מגיע לי, לא הייתי פה. איזה סוג חיים זה?
ומה זה אומר על
הסגולה? או, יפה. זה אנחנו נשאיר כשעה לפני עצמה. כלומר, איך זה מצד אחד סגולה? מצד שני, אם זה לא בחירה, אז היא אינה. זה שאלה אדירה. וזה השאלה שבאמת אליה רציתי להגיע. ברוכים הבאים, לאיך עובד את סגולת דוד? זה לא הסגולה הרגילה שאנחנו מכירים. יש פה... מה?
תהילים, דוד אומר, אתה יותחת.
תהילים פייטט. בטח.
זה לא רק קשור, אני כאילו קצת
ידמיך
את זה לשכר
ועונש? לא, כשכר, אבל...
נכון שזה דוד, זה נשמע שכאילו,
בא לבדה,
אני כולי מושגח
כלפי שמעייכים. לא, לא רק אני כולי מושגח, השכר ועונש, תראה, לפעמים כמות הופכת לאיכות, כולנו בשכר ועונש, אבל יצא לי לראות אנשים שחיילו שבת והם עדיין פה, ואפילו...
לא, אני רק לרמתו, לא אמרתי
שכר ועונש
שלי.
עכשיו, גם מסתכל על שעה גדולה, אתה נכון, אומר, אין מישהו כזה. שהוא היה מוקף מכל הכיוונים, אין לך מקום שאתה תגיד טוב, שם זה היה בסדר. תגיד טוב, אתה יודע מה, כולם, אבל הוא, הבנים שלו איתו, איזה הבנים שלו איתו, חביבי? אבשלום היה מבחינתו ניסה להרוג אותו. לו אבשלום היה מצליח, אין דוד המלך. תגיד, לא יודע, חמים, אוהבים שלו, קרובים שלו, אז דוד יספר לך מה היה עם החיתופל ודואג, שדווקא הקרובים שלו הלכו נגדו. העם, העם זרק אותו. אין, אין מי שאומר, איך זה יכול שדווקא הוא שהוא התפקיד ההיסטורי שאני עכשיו הלאה? אומר, תשובה פה, פה יש מסכת חייו. החיים של דוד המשיח ישראל צריכים להיות כאלה, שאין לו קיום, אצלו, השכר והעונש זה לא משהו כאילו פרוס שם מעבר, מאחורי. שם זה מפת החיים עצמה. הוא, אין לו קיום, ורק אם הוא מצדיק את קיומו בזה שהוא עכשיו דבק בהשם במלוא המובן, אז הוא פה. בלי זה השם עוזב והוא טובה.
זה רק את החטאים, כאילו,
ישר התשובה, כאילו. איזה חטאים? אני אומר, פה אתה כבר לא צריך כמעט להגיע, אתה לא יודע לטועק שאתה רואה את הפרק הזה. כי דוד אומר, אם אני לא מגיע לי, אני טובע עכשיו. עכשיו אנחנו יודעים שמעשה בת שבע, זה יהיה אולי הדבר המרכזי, תמיד השונאים שלו בו יתגלו.
מה זה? חצי שירה.
מה?
זה רק חצי שירה.
למה?
בחצי השני זה לא חוסר קיום, בחצי השני אני היד של השם.
לא, אבל בגלל שאני ראוי והשם הציל אותי, אז זה גם עכשיו הופך להיות התקפה ולא רק הגנה. שכוח, אז נכנסנו לספר מלכים, גם מבחינת טיפה להתמקם מה עומדים ללמוד, גם מבחינת לפגוש שאנחנו בעצם באמצע סיפור של דוד, וקצת להבין את הדבר המופלא הזה שכאילו בהקשר שלנו, של מה זה מלכות דוד, שאותה אנחנו צריכים ללמוד בעצם לאורך הרבה זמן. שכוח.